טוב, אנחנו ממשיכים בלימוד בעניה, בברכות חלק א', ואנחנו נמצאים בעמוד 11, בפסקה י' ח'. הגמרא פה מביאה איזשהו דין של, איזשהו דין דרבנן, כן, כתוב למעלה, תנא חכמים עשו סייג לדבריהם. כן, עשו סייג לדבריהם. כן, כלומר, שיש פה איזה דיון כזה ל... כלומר, קודם כל לעשות את הקריאת שמע ואת התפילה, וזה עשו סייג לדבריהם, לפני שאדם מוחה כדי שלא ירדם, ואז הגמרא פה מסיימת, תוניקה את זה רגע, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר, אלך לביתי, ואוכל כמעה, ואשתה כמעה, ואישן כמעה, ואחר כך יקרא קריאת שמע ואתפלל, וחוטפתו שינה, ונמצא השן כל הלילה. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, קודם כל לבית הכנסת, כן, אם רגיל לקרות קורא, אם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פתאום מברך. כן, אז קודם כל עושה תפילה וזה, ואחר כך רק אוכל כדי שלא ירדם. אז זה אסור סייג לדבריהם. וכל העובר על דברי חכמים, חייב מיטה. כן? אז ככה משתיים בעצם הברייתא הזאת. ואחרים עשו איזה סייג, גדר לדבריהם, ואז שאדם לא ירדם, אז קודם כל צריך להתפלל לפני שאדם אוכל ארוחת קבע. כן? היום נגיד אם יש לאדם, אם הוא רוצה לאכול לפני התפילה, אז צריך שיהיה לך, אם יש לך מניין קבוע למשל, או שצריך להעמיד שומר, שיגיד לך, להזכיר לך להתפלל וזה, בסדר? אבל סתם ככה, בעיקרון מצד הדין, יש פה סייג דבריהם, שקודם כל תתפלל, אחרי זה רק תאכל, כדי שלא תירדם, תתחיל, תאכל לפני וזה, לא רק שלא תירדם, פשוט תימשך, ואז תשכח אחרי זה את התפילה. טוב, אז זה מה שזה הגמרא שלפנינו. מה רואים פה בעצם? יש פה איזה דין מאוד מעניין, כל עובר לדברי חכמים חייב מיטה. מה? אפילו על דברי תורה זה לא נאמר. ממש פה אפילו על איסור דרבנן, אדם עובר על דברי חכמים, שזה איסורי דרבנן, חייב מיטה. מה זאת אומרת? אפילו על דברי תורה זה לא נאמר דבר כזה. כן, אם אדם עובר על דברי תורה, מה הוא חייב? הוא חייב לפי מה שזה דין. אם זה מצוות עשה, אז אין עונש על מצוות עשה. יש, זה ביטול עשה, כאילו עבר ביטול עשה. צריך לעשות תשובה. או אם זה עבר אדם עבר עליו, חייב מלכות, בסדר? יש הרבה עבירות שהם לאו, חייבים עליהם מלכות. אבל מה זה כל עובר לדבר חכמים חייב מיטה? יש גם דורי צריכים עליהם מיטה. שבת, כל מיני דברים כאלה, שחייבים עליהם מוות. אבל דברי חכמים, לכאורה זה דבר יותר קל. אז איך יוצא שדברי חכמים יוצא יותר חמור מדברי תורה? טוב, קודם כל, כמובן שמדובר פה כל עובר חייב מיטה, לא הכוונה שהורגים אותו בפועל. כן, אלא זה כאילו חייב מיטה בידי שמיים. כן, הכוונה, כאילו עשה מעשה חמור שכאילו מחייב אותו מיטה. בסדר? לא עכשיו מצליבים אותו לבית דין וסוקלים אותו, עכשיו אדם שעבר דברי חכמים. בסדר בפועל. אבל מה זה הגישה הזאת, כן, האמרה, כאילו החריפה הזאת, אמרה חריפה מאוד חריפה, העובד דברי חכמים חייב מיטה. אז בואו נראה איך הרב מבאר את זה. תורים פה בפסקה י' ח', הנה עיקר חומר של עובר על דברי חכמים, ומפני שחכמים עשו בדבריהם סייג לתורה כדי שיתקיימו דברי תורה. כן? על כן העובר על דברי חכמים, אין זה עובר עבירה פרטית במה שעובר על דברי חכמים אלו, אלא שבמה שאינו ירא מדברי חכמים, לא יהיה לו סייג לתורה ויעבור על כמה גופי תורה. עיין בדברי בית יוסף הלכות ראש חודש שכתב שלעשות חיזוק לדברי סופרים, מיקרי לעולם למגדר מילתא. לגדור את הדבר, אין שהמילתא בטעמה לעניין דינה. על כל פנים, העובר על דברי חכמים, אב ועבירה כללית. והנה, יש עונשים פרטיים לעבירות פרטיות. אבל עונש חיוב מיטה הוא עונש כללי, שכל העונשים נכנסים בסוג החיים, שממעטים ממנו הנעת החיים, או מסבבים צער בחיים. אבל המיטה היא עונש שכולל הכל. על כן, בשביל שעובר על דברי חכמים, שבזה הוא עובר עבירה כללית, בפרוץ הסייג לתורה בכללה, עונשו שחייב מיטה, עונש כללי. כן, הבנתי, נקודת המבט שהרב פה פותח לנו, כן, זה התבוננות על העבירה של דברי חכמים, על החומרה שבה, של כלל לעומת פרט. זאת אומרת, שחכמים כאילו בגזרות שלהם, הם בעצם עושים סייג לתורה. מה זה סייג? סייג זה גדר. גדר זה שמירה. הם שומרים על דברי תורה. אז כל הגזרות הרבנן הן באות כדי שהאדם בעצם להרחיק את האדם מן העבירה. כן? לעשות גדר, אז אם אנחנו נדמיין לעצמנו בעצם, נגיד יש איזשהו פרדס, עם עצים מאוד מיוחדים, כן? עם עצים מאוד מיוחדים, שהמלך אומר, כן? אסור לקטוף מהעצים האלה. אסור לקטוף מהעצים האלה, כן? דבר נגיד עכשיו על מצוות לא תעשה, כן? אז יש לך פה פרדס עם עצים ככה, פירות יקרים, המלך אומר, אסור לקטוף מהעצים האלה. יש שם 365 עצים כאלה. כן, אז עכשיו אומרים, הוא ממנה את, כן, ממנה את, את המשנה שלו, הוא ממנה איזשהו שר, ממנה את השר, אומר לו, אתה צריך לדאוג שאף אחד לא יקטוף מזה. איך הוא יעשה את זה? אז מה הוא עושה? הוא עושה גדר מסביב, כלומר, תוחם את המקום, כן, תוחם את המקום, אפילו שזה הפרדס, רק השטח שלו זה פה, הוא עושה הרבה יותר רחב, נותן לו רדיוס הרבה יותר רחב, ושם שם גדר מאוד מאוד רצינית וחזקה, כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס אל העצים האלה ולגעת בהם. אז עכשיו, בוא נעשה רגע חשבון. אם בא בן אדם וקופץ מעל הגדר, נגיד, וכותף מאחד העצים, ובורח, טוב, אז הוא היה לו בסדר. היה לו בסדר, עשה מעשה לא טוב, צריך להניש אותו וכל זה. אבל יש בן אדם אחר שבא ו... מה הוא עושה בעצם? עושה חור בגדר, ואז מה קורה כשהוא עושה חור בגדר? אז מה עכשיו קורה? בעצם כשהחור הזה בגדר מאפשר מה? מאפשר להרבה אנשים יכולים עכשיו להיכנס ולאכול מאיזה, מכל עת שהם רוצים, מכל עת שהם רוצים בזה. אתם מבינים? זה כאילו המשל והנמשל. לעבור על דברי תורה, אומר זה, על מצווה דאורייתא זה עבירה פרטית. זה לא טוב בכלל, זה איסור תורה, לעבור על מאכלות אסורות, כן? לעבור על דיבורים אסורים, לעבור שבת נגיד, בזמנים, משהו שהוא עבירה. אז אדם פגע בעץ אחד, פגעת בעץ אחד בשני עצים, שלוש עצים, אבל הדברי חכמים זה הגדר שמסביב לכל הפרדס הזה. כן, נכון שהם רחמים כאילו זה רק על מצווה הזאת, אבל בסופו של דבר יש פה, בשורש שלהם הם באים לעשות סייג לכל התורה. לא רק למצווה X או Y. ולכן, ברגע שאתה עושה כאילו פרצה בגדר, אז אתה בעצם מאפשר פתח להיכנס לתור הפרדס ולהשחית שם הרבה יותר עצים עכשיו. כן, הרבה יותר עצים. זה ההבדל, זה נקרא פגיעה כללית, לא רק פגיעה פרטית. כשאתה לוקח מעץ אחד, פגעת בפרט. כשאתה לוקח מהחומה, אתה עושה חור בחומה, או פגעת פה בעבירה כללית. אתם מבינים את ההבדל? זה כאילו, לכן עובר דברי חכמים חייב מיטה. למה? כי הוא אומר ככה, כי בעצם כל עונש, עכשיו תבינו את ה... מה ההבדל אם זה עבירה כללית, או אם זה עבירה פרטית, מה ההבדל ביניהם? הוא אומר, אם אתה עובר, צריך, כל עונש שמוטל על האדם, יש בו מינון, זה בעצם קצת מוות. כי מה זה מוות? מוות זה בעצם מיעוט החיים, כן? כלומר, אבל מוות זה מיעוט החיים בצורה הכי קיצונית, הכוונה שהחיים לגמרי מסתיימים, זה מוות. אבל כל עונש יש בו אלמנט של מיעוט חיים, אתם יודעים? כל עונש הוא מיעוט חיים, כלומר, אדם שמקבל מלכות, אז בעצם זה כאילו ממעטים לו את כוחות החיים עכשיו, ממעטים לו את איכות החיים, כן? ממעטים לו את איכות החיים בצורה מאוד מאוד רצינית. כן, אדם שקבל כנס, אז יש בזה כאילו מיעוט של כוחות חיים. כנס כספי זה מיעוט של כוחות חיים גם כן. אז כל עונש יש בו בחינה של המתת החיים. המוות זה השיא של המתת החיים. זה כאילו המתת החיים טוטלית. אז לכן אומר, אם אתה עובר על עבירה פרטית, אז מגיע לך מיעוט חיים כאילו בכל עבירה לפי העונש שלה. כל עבירה לפי העונש שלה. אבל היא קורבן או מלכות, אבל אם אתה עובר על דברי חכמים שזה עבירה כללי, מגיע אחרון של למד עונש כללי, כאילו חייב מיטה, כאילו לאבד את כל החיים. אתם מבינים? בסדר? הוא אומר פה, המילים קוראות את השורה השלישית שלו כאן, על כן עובר על דברי חכמים, אין זה עובר עבירה פרטית, במה שעובר על דברי חכמים אלו. זה לא עבירה פרטית, אלא שבמה שאינו יראה דברי חכמים, לא יהיה לו סייג לתורה. כאילו, אתה עכשיו בעצם, אתה מתרגל, אתה מתרגל בעצם לפגוע בגדר, בחומה, בגדר ששומרת על התורה. כן? ויעבור על כמה גופי תורה, וזה יביל אותך אחרי זה להוביל על כמה גופי תורה, הדבר הזה. לכן, על כל פעם זה עבירה כללית. בסדר? לכן זה עבירה כללית, ולכן צריך גם עונש כללי, שזה עונש של מיטה, לעומת כל עונש אחר, שזה בעוד, בעצם עונש, עונש פרטי. ראיתם, תראו מה שכתב פה בשורה השנייה לפני הסוף, והנה יש עונשים פרטיים לעבירות פרטיות, אבל עונש חיוב מיטה הוא עונש כללי, שכל, עכשיו תראו את המשפט שהוא מסביר כאן, שכל העונשים נכנסים בסוג החיים, למה? כי הם ממעטים את הנאות החיים, שממעטים ממנו הנאת חיים, או מסבבים צער בחיים, זה מה שאמרנו, אתה קבל כנס תשלומים, צריך שלם, אתה קבל מלכות, זה כל עונש בעצם יש בו, אדם שיכנס לכלא, זה גם מיעוט חיים, נכון? טוב, זה פחות עונשים של התורה, אבל כל עונש יש בו מיעוט של או איכות החיים, או מסבל או צער בחיים. אבל מוות זה כאילו כללות החיים. אז ממילא מי שפוגע במה שאנחנו רואים מכאן, שבעצם צריך להתחיל להתבונן, להתייחס, צריך להתייחס לעבירות של חכמים בתור, לעבירות של חכמים בתור פגיעה כללית בתורה. פגיעה כללית. אתה אפילו לא פוגע בפרט כזה או אחר בתורה, אתה פוגע כאילו בכל הגישה שלך לתורה, בכל השמירה על התורה. כן, בכל הגדר על התורה אתה פוגע. יש בזה איזשהו בחינה שהיא יותר חמורה אפילו מפגיעה, מבחינה מסוימת, מפגיעה בעבירה כזו או אחרת. בבחינה מסוימת זה יותר חמור, ולכן זו עבירה כללית. בסדר שעונשה עונש כללי. טוב, שאלות על זה. על הפסקה פה. אין שאלות? אוקיי. אז בואו נמשיך. הגמרא ממשיכה ואומרת, תעלו חזרה לגמרא, לא נדלה קצת פה, אמר מר, תגעו, זה שתי שורות, כתוב ככה, אמר מר, קורא קריאת שמע ומתפלל, כן, כאילו זה הסדר הזה, קורא קריאת שמע ואז מתפלל, מסייע לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזהו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. כן? לסמוך גאולה לתפילה של ערבית. ואז הוא כותב פה, כל שכן דשחרי, טוב. אבל יש, מי בין העולם הבא, מי שמצליח לסמוך, מה זה לסמוך גאולה לתפילה בעצם? לסמוך גאולה, הכוונה, בפשט, כן, בפשט של ההלכה, זה את ברכת קריאת שמע שבעוד שם גאה לישראל, ואז מיד זה להסמיך את זה לתפילה. להתחיל להתפלל מיד אחר כך. טוב, אז לכאורה כולנו בני העולם הבא, לא? כאילו, בדרך כלל אנחנו משתדלים לסמוך גאולה לתפילה, לא? גאה לישראל, ואז מתחילים... נכון שיש ברכת השכיבנו, בסוף דבר שיש ברכת השכיבנו, זה מה שגמרא תאיר בהמשך. השכיבנו זה לכאורה מפריד, אבל הגמרא אומרת, זה לא מפריד, עוד מעט תראה את זה בהמשך, אבל לכאורה כולנו סמוכים גאולה לתפילה, מה הבעיה? מה כל כך הסיפור הגדול הזה? טוב, זו שאלה בפני עצמה. אז כנראה שלסמוך גאולה לתפילה, זה לא רק העניין הטכני של זה, לא רק העניין הטכני של זה, אלא זה עניין כאילו פנימי, עמוק של הנפש, עניין פנימי עמוק של הנפש, שהאדם כאילו בתוך הנפש שלו צריך כאילו להתמלא בשאיפה לגאולה ובאמונה בגאולה של עם ישראל, כן, ומתוך כך לבוא להתפלל. אז כאילו, אז הם בעצם אומר שהוא הגיע למדרגה מאוד גבוהה של בין העולם הבא, אבל לא רק העניין הטכני. אבל נעזוב עכשיו כאילו, אתה צריך להתמלא בכל הסמיכת גאולה, בכל הנושא של הגאולה, מתוך כך לבוא להתפלל. אבל זה כאילו עניין קצת יותר פנימי. באופן הפשט, לסמוך גאולה לתפילה, תורת השם גאה לישראל, תתחיל להתפלל. בבוקר אנחנו עושים את זה, ובערב גם כן, אנחנו עושים את זה. אומנם, כן. יש בזה מחלוקת פה אומנם, בסופו של דבר יש בזה מחלוקת. סתם ככה, למעשה, אם אדם מגיע בתפילת ערבית, להלכה, אם אדם מגיע בתפילת ערבית מאוחר, ואז מה יקרה אם הוא יתחיל בעצם לעשות את ברכות קריאת שמע, והוא מגיע כבר מה שהם כאילו לפני תפילת 18. אז אושו, אם הוא מתחיל מההתחלה כאילו, ואז יסמוך, יגיד ברכות קריאת שמע, ואז גאה לישראל ויסמוך גאולה לתפילה, אבל הוא לא יתפלל במניין כאילו, כי הם כבר התחילו. או שיתפלל איתם במניין, ואחרי זה יחזור להגיד ברכות קריאת שמע. אמרתי מקודם שהשכיבנו הגמרא שואלת בהמשך פה, זה הפסקה הבאה. אז זה לא, למעשה זה לא קוטע. למעשה זה לא קוטע. בסדר? הגמרא אומרת פה, תכף נראה את זה. אבל לכל פנים זה לא קוטע, זה סמרת גאולה לתפילה. טוב, למעשה מה אדם עושה במצב כזה? מצטרף לציבור או שמתחיל להגיד זה? מצטרף, אז כעד באמת הוא מצטרף לציבור, ואחרי זה חוזר על קריאת שמע, אפילו במצב כזה לא סמרת גאולה לתפילה. חבל, אתה מאבד את מדרגת עולם הבא שלך, אז כדאי לא לאחר לתפילת ערבית. מפה למדנו שלא לאחר לתפילת ערבית, כדי להיות שייכים לעולם הבא. אבל בשחית זה לא, בשחית בעצם צריך להקפיד על סמירת גאולה לתפילה. אתה לא יכול בשחית לבוא לדלג פתאום, להתחיל להתפלל לתפילת 18 עם הזה. צריך לסמור גאולה לתפילה בשחית. בסדר? זה לא כמו, ואז להתפלל ואחרי זה לחזור ולהשלים. זה לא עושים בשחית, זה עושים רק בערבית. אבל טוב, בכל כך פה השיטה של הגמרא פה, של רבי יוחנן, אחרי רבי יהושע בן לוי חולק עליו, אבל של רבי יוחנן, שהסומך גאולה לתפילת ערבית, בין העולם הרבה. אז פה הרב כאילו עומד על הנקודה, מה מיוחד בתפילה של ערבית? מה זה לסמוך גאולה לתפילה של ערבית? זה רעיון עמוק, הרב אומר כאן. למה דווקא תפילה של ערבית? הוא אומר שרבי יוחנן כאילו מתנסח בזה. אנחנו יודעים, שכאילו ההבדל בין הערב לבוקר, כן, היום תמיד זה מבטא מציאות של חיים בהירים, של אור כזה, של הערה. ביום הכל ברור לך, הכל בהיר לך, הכל מובן, הכל נוח, הכל נעים, כן? זה כאילו מה שזה מבטא. חושך זה ביטוי לצרות, נכון? חושך ביטוי לצרות, ביטוי של שאדם נכנס לפחדים, אפלה, כן? מה זה? למה תרתי משמע כאילו? כן, בדיוק, החושך הפיזי הוא מבטא בעצם חושך בנפש של האדם, בנפש, בחיים. לא כל ערב אדם נכנס לצרות, ולא כל בוקר אדם יוצא מצרות, זה לא זה, אלא זה ביטוי כזה שאומרים לך, הימים הטובים, וימי גאולה, הגאולה משולה לאור. משה רבנו נולד בפרשה. כשמשה רבנו נולד בפרשה, מה נאמר עליו? כן, ותראה אותו כי טוב הוא. מה זה ותראה אותו כי טוב הוא? מה היה טוב כשהוא נולד? אז רש"י כותב, התמלא הבית כולו אורה. התמלא הבית אור. כי למה? מדוע שנולד משה נתמלא אור? כי עכשיו נולד הגואל. עכשיו מתחילה, אם מתחילה הגאולה, גאולה משולה לאור, אתם מבינים? גאולה משולה לאור. גאולה, גם ברמה הפרטית של כל אחד, כאשר אדם כאילו יוצא למציאות חיים יותר קלה, נעימה, טובה, אז הוא מרגיש באור, מרגיש בבהירות כזאת, יש לו בהירות בחיים. מצבים של זמנים של בהירות, אבל יש הרבה זמנים, או קצת זמנים, זמנים שהם חושר, מה הכוונה חושך? שאתה לא בהיר לך לאן אתה הולך, לא בהיר לך מה קורה איתך, כן? לא בהיר לך אם אתה נמצא בכיוון הנכון או לא בכיוון הנכון, או כל מיני צרות שקורות לך, לא בהיר לך, למה בורות על הצרות? מה אני צריך לשאול את הדברים האלה? הקדוש מרוץ אחר, תן לי לצאת מזה. יש לך כל מיני צרות כאלה. זה אתה מצמא, באופן אינטואטיבי, אנחנו מצפתים את זה ללילה, לאפלה, לחושך, שהדברים נסתרים, הנהגת השם נסתרת איתנו. לכן הגלות גם משולה ללילה, הגלות משולה ללילה, והגאולה משולה לאור יום, כן? יעקב אבינו שיורד לגלות פרשת ויגש, השם נגלה עליו במרות הלילה, מרות הלילה, כי אתה שיורד לגלות. אבל כשמשה רבנו נולד בפרשת שמו, זה נולד באור, יש פה הערה עכשיו, של הגאולה. אז זה מה שמבטא, מבטא את הערבית, הלילה, החושך, האפלה, כן, מבטא כאילו את התקופות כאלה לא טובות, תקופות קשות שהאדם עובר, תקופות שיש לו צרות בהם, שלא ברור לו. אז תראו מה אומר הרב. הרב מסביר, תפנית את זה בפני, הוא אומר, קודם מופלאה ביותר, הוא אומר, הסומך גאולה לתפילה של ערבית. גאולה לתפילה של ערבית, כלומר, מה זה גאולה? כשאתה אומר גאולה, על איזה גאולה אנחנו מדברים פה? הגאולה של מי? הגאולה של ברוך אתה השם גאל ישראל. הגאולה של כלל ישראל, הגאולה של עם ישראל. אתה סומך את הגאולה בתפילה של ערבית. זאת אומרת, אפילו כשאתה נמצא בערבית, כשאתה נמצא בחושך, כשאתה נמצא בהסתרות, כן? אתה סומך גאולה, אתה כאילו, אתה שם יותר את הדגש בלהתפלל על הגאולה של עם ישראל. גאולה של עם ישראל. זה מעלה כאילו מאוד גבוהה כבר. כן, יותר קל אומר, תמיד שאדם צריך להתפלל לטובת עם ישראל, גאולת עם ישראל וזה, אבל על שבעצם גולת עם ישראל זה כאילו כבודו של הקדוש ברוך הוא, להתפלל על, על הופעת שם השם בעולם. להתפלל על הופעת שם השם בעולם כשטוב לך בחיים, כשטוב לך בחיים, כשלא חסר לך הרבה, אז, אז זה יותר קל, זה נוח, זה נעים, זה בסדר. להתפלל על, על הקדוש ברוך שטוב לך בחיים. מתי זה מורכב יותר? מתי זה קשה יותר? כשרע לך. רע לך עכשיו, רע לך, לא, לא קל לך, אתה נמצא בחושך. מה עכשיו מעניין אותך? במה אתה עוסק? אם בזה אתה גם מעניין אותך כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה בין העולם הבא באמת. זה כבר מדרגה מאוד גבוהה. אתם מבינים? תראו את הדברים החשובים האלה. תראו פסקה יוטט, מסביר פה הרב. דאמר רבי יוחנן, איזהו בין העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. יש בזה רמז. כי שחרית ואור היום מורה על זמן, כן, שהאדם בהצלחה ואורה. כן, הכל מוצלח, יש לו אור, מה רע, הכל טוב. וערבית וחושך על הזמן שהאדם נתון בצרה ויגון. כמו שכתוב בשמואל, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה, ודרשו חזל שחשך להם כלילה. כן, לא שומעת היה לילה, אלא כאילו, נראה להם שהם בצרה כל כך גדולה כלילה, דובר שם כאילו, שהוא הלך שאול הלך שם לבעלת האוב. אז רואים, בכל כך זה דברים די מפורסמים, שהחושך והלילה מייצגים כאילו את הזמנים הקשים של האדם בצרה ויגון. והנה בא ללמדנו שעיקר עבודת האדם תהיה למען כבוד השם יתברך, והתיקון הכללי, כדברי תנא דבי אליהו הנודעים כל תלמיד חכם וכו', הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודן של ישראל. זה כאילו המעלה החזקה ביותר, הגבוהה ביותר, להתענח, להצטער על כבודו של הקדוש ברוך הוא, להצטער על כבודן של ישראל, כבודן של ישראל, זאת אומרת, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, דרך עם ישראל. והנה, מי שמצידו אין חסר לו דבר, לאיש כזה אין כבד כל כך שתהיה עיקר תפילתו לכבוד השם יתברך. כן, מה שאין כן, אתם מבינים, אדם לא חסר לו דבר. לא, אין לו צרות גדולות, יש לו ברוך השם מספיק, פרנסה, יש לו בריאות, הילדים לא עושים לו צרות, מצליחים בבית ספר, כל איזה, היחסים בזוגיות שלו טובים עם האישה. אז זה מציאות זמנים של יום, לא חסר לו דבר. אז לאיש כזה אין כבד כל כך שתהיה עיקר תפילתו לכבוד השם יתברך. מלא, הוא יכול לפנות את הרגש שלו, יכול לפנות את לתעל את הכוחות חיים שלו, להתפלל לכבוד השם יתברך, כי הוא כבר עצמו מרגיש מספיק מסופק, מספיק מלא, מספיק כאילו שטוב לו. מה שאין כן בשעת דוחקו של אדם, פה אתה נבחן, זה המבחן שלך, בשעת דוחקו של אדם, שם האדם עומד למבחן, אז הוא צריך התחזקות, שאף על פי שחסרים לו הרבה ענייניו הפרטיים, מכל מקום, לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. על כן אמר, זהו בין עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית לרמז, שאפילו בשעה שחושך לא בצידו, מכל מקום תהיה תפילתו סמוכה לעניין הגאולה. איזה גאולה? שהיא עוסקת בתשועת הכלל, שהוא כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודן של ישראל. תשועת הכלל, תשועתם של ישראל, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, כאילו, אז איפה אדם נבחן? אדם מבחן שקשה לו, אדם מבחן שכאילו יש לו המון המון מה להתפלל לענייניו הפרטיים. כן? עכשיו, זה לא אומר שאתה לא איזה, שאתה לא מתפלל גם דרך הפרטיים, אבל בסופו של דבר אתה מבין, הוא אומר פה, לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר זה משני, אתה מרגיש שזה המשני, מה שחשוב לך, מה שממלא אותך, מה ש... כן, מרכזי, מה שמרכזי אצלך, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודם של ישראל, מה שמרכזי אצלך. כן, אפילו שיש לך הרבה צרות, הרבה קשיים והרבה זה. זה בין העולם הבא. לכן דווקא תפילת ערבית, כן, בתפילת ערבית יזמור גאולה לתפילה. בזמנים של הערבית, בזמנים של החושך, בזמנים שקשה לך. אז נראה כמה אתה באמת עדיין זוכר שעיקר העבודה ועיקר המרכזיות של החיים זה הופעת שם השם בעולם. והופעה כבודם של ישראל בעולם. כן? שם אתה נבחן. ואדם כזה, אז באמת הוא בין העולם הבא, כמו שאנחנו רואים כאן. בסדר? מה אתם אומרים? שאלות? על הדבר הזה. זה תביעה מאוד מאוד חזקה, התביעה הזאת, כן? מאוד חזקה ומאוד לא פשוטה גם ליישם אותה, אבל. בסדר. אז זה סדר העדיפויות שאנחנו בעזרת השם צריכים לעבוד ולהתחזק בזה. מה זה? כן? עכשיו, שאלתם מקודם באמת, מה עם ברכת השכיבנו, למה היא לא זה? אז תרדו פה למטה, הגמרא פה אומרת, תראו, במטיב, ארבע שורות מלמטה, מטיב מר ברדה רבינה, כן? בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, כן? אז שתיים לאחריה, שתי ברכות לפני קריאת שמע, זה מעריב ערבים ואהבת עולם, ואחרי קריאת שמע זה גאל ישראל והשכיבנו, כן? זאת אומרת, ויהיה אמרת, ביי לסמוך, צריך לסמוך, הלא כסמך, גאולה לתפילה, דה ביי לממר, השכיבנו, אם אתה אומר שצריך לסמוך, זה בעיה, כי הוא לא סמך פה גאולה לתפילה, כי צריך לומר לך השכיבנו, כמו ששאלתם, קושייה שלכם, יש הרכוח. תשובה, אמרי, כיוון, דתקינו, רבנן, השכיבנו, כגאולה עריכת אדם, יא. בסדר? כיוון שחכמים תקנו את זה, אז אני חושב כאילו, כמו גאולה ארוכה, כאילו זה ממשיך את גאל ישראל. את זה. דילותי מאחי, שחית אחי מצי סמיך. יהיה לו תאמר כך, אתה יכול לסמוך בשחית. ואמר רבי יוחנן, בתחילה אומר, השם שפתי תפתח. ולבסוף הוא אומר, יהיו לרצון, אמרי פי, כן, והגיעו לבי לפניך וכל זה. אז, 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 אז גם בשחית יש הפסק. מה ההפסק של שחית? השם שפתי תפתח. אתה אומר, גל ישראל, השם שפתי תפתח, אביא אותי לתך, ברוך אתה השם, התפילה מתחילה ברוך אתה השם, אבל אנחנו כבר אומרים, השם שפתי תפתח. אז הפסק בין גל ישראל, אלא מה? אלא אתם כבר נתקינו רבנן למימר, השם שפתי תפתח, כי התפילה עריכת דמי. כן, הכנה, מכיוון תקנו רבנה למימר שכיוונו, כגאולה עריכת דמיה. בסדר? נקרא, זה חלק מגאולה ארוכה, זה משאיר את גאל ישראל, ולכן זה לא הפסק. יפה. אז יוצא מכאן שיש פה בעצם בין הגאולה, אמרנו שהמתפלל בעצם על הגאולה של עם ישראל, כי זה בעצם גאולה של הקדוש ברוך הוא, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, הגאולה של עם ישראל. אתה מתפלל על זה, אבל מצד שני, אומרים לך, תשמע, יש לך גם יכולת להפסיק במה שתקנו רבנן, השכיבנו, או השם שפתי תפתח, עכשיו אתה יכול להפסיק בין גאולה לתפילה, נכון? אז מה העניינה של ההפסקה הזאת? שכאילו יש פה משהו שמפסיק בגלל ישראל לתפילה, והוא כן ממשיך כחלק מהגאולה. בסדר? אז הרב ממשיך פה כאילו קצת את הכיוון שהוא התחיל איתנו, הוא אומר ככה, תראו פה פסקה כף, אלא כיוון דתקינו רבנן, אלא כיוון דתקינו רבנן, השם שפתי תפתח כתפילה עריכת דמיא, אכן הכיוון דתקינו רבנן אומר שכיוון גאולה עריכת דמיא. יש בזה הערה, כי אף שצריך האדם שישים כל מעייניו על ישועת הכלל, זה כאילו עיקר העיסוק שלך, וזו תביעה מאוד, מאוד חריפה, כי האדם צריך כאילו לצאת מהמשבצת הפרטית שלו, מהקוביה הפרטית שאתה חי בה, חיים פרטית שאתה חי בה, ולראות איפה אתה עוזר לכלל ישראל, איפה אתה עוזר לאחרים, איפה אתה עוזר לציבור, איפה אתה עוזר לעם ישראל, כן? ובכלל להתפלל על ישועת הכלל, כן? ולדאוג בצרת הכלל, כל פעם אני אומר ככה, אף שצריך האדם שעשים כל מענה ולשועת הכלל, מכל מקום צריך הוא להיות עסוק גם כן בשלמותו הפרטית, אלא שצריך שתהיה כוונתו לאחד על ידי שלמותו אל הכלל. ובזה איננו נפרד מהכלל גם ביותו עסוק בשלמותו הפרטית. כן? על כן, על סמיכות הגאולה לתפילה, שמורה שתהיה כל פנייתו לטובת הכלל, יש בהם הפסק. אלא שאינו הפסק גמור, כי אם כתוספת מכשרת לעניין הסמיכות הזאת, להוציא מדעת הסרועים, כי ירצו לבקש רק שלמות הכלל, ומצד עצמם ילכו בשרירות ליבם. כן, אז בעצם הרב אומר פה, יש פה איזושהי, יש רעיון כזה שאומר, אתה לא יכול רק להגיד, אני רק דואג לכלל, ומה שמעניין אותי זה הצלחת עם ישראל, הצלחת עם ישראל וזה. אלא אתה צריך גם אבל, אתה חלק מעם ישראל, אתה צריך גם לדאוג לתקן את עצמך, כן? הוא אומר, לא רק שעם ישראל יהיה מתוקן, עם ישראל יצליח וכל זה. עם ישראל יצליח אם גם אתה תצליח, אם אתה תצליח לתקן את עצמך, להיות מי שאתה אמור להיות, כן? להיות מי שאתה אמור להיות. אומר, כאילו, זה בא כנגד כאילו סברה כזאת שאומרת, כן, שאני, אני, אני, מה שאומר, אני רק עניינים כלליים, בחיים הפרטים שלי, אני בעצם עושה מה שטוב לי, מה שבא לי, מה שמתחשק לי, מה שה... וגם מזה דברים לא טובים, כן, גם זה דברים לא טובים, יצא את עצמם הלכו בשירות ליבם. אחרי אומר, כאילו, אז יש לך לסמוך גאולה לתפילה, גאולה של כלל ישראל, אבל יש פה גם איזשהו הפסק, שהוא לא הפסק. אז זה לא הפסק, אז זה בא לומר, שאתה לא צריך לזרוק רק את כל ה... את כל הכיוון, כאילו, על, על תיקון הכלל, אלא גם כן לתקן בעצם את החיים הפרטיים שלך, ובתוך כך, כשכל אחד תקן גם את עצמו, אז גם אלה יהיה הצלחה, יהיה הצלחה גם כן לכלל ישראל. אז זה כאילו, מה שזה בא לומר, ההפסק שהוא לא הפסק הזה, בין הגעה לישראל לגאולה. טוב, אז אלה הוא שלוש פסקאות, בסדר? אני חושב, הראשונה הייתה בקשר לעובר על דברי חכמי חייב מיטה, שהסברנו מכאן, נתנו פה הגדרה לעבירות מצוות דרבנן, תקנות דרבנן שהן בעצם סייג גדר, כן, למשל סייג גדר, כאילו, הסייג גדר יכול למצווה פרטית, אבל בסוף יש בזה, הם חלק מהחומה, חלק מהחומה הכללית, חלק מהחומה הכללית של העד של התורה. הרי תקנות דרבנן זה גם נגיד, לא לאכול עוף בחלב, זה מדרבנן, בסדר? שניצל בחלב זה דרבנן, בעיקרון מהתורה אפשר לאכול את זה. אלא מה? חכים עשו בזה סייג לבשר וחלב. אבל הסייג הזה, כן, או לא לטלטל מוקצה, זה גם דרבנן. אבל זה רק, זה גם, אולי שיטה שזה מהתורה, אבל נגיד זה דרבנן באופן פשוט, אז זה גם חלק מהחומה, חלק מהגדר של התורה. לכן כשאתה עובר על מצוות דרבנן, אתה בעצם עובר פה על עבירה כללית. עבירה כללית שהיא עושה פרצה בגדר. פרצה בגדר זה כבר יכול להוביל להמון השלכות בתוך הפרטים. אז כמה שזה עבירה כללית, ממילא גם העונש שלה הוא כללי, כאילו חייב מיטה. לא משהו פרטי, אלא חייב מיטה. זה על מצוות דרבנן. אחרי זה ראינו פה את הנושא של הגאולה, סמיכת גאולה לתפילה. סמיכת גאולה לתפילה, שאמרוך בין העולם הזה גאולה לתפילה, של תפילת ערבית. תפילת ערבית זה הזמן הקשה, הזמנים הקשים, הצרות, הלא פשוטים של האדם. בוא נראה אם אתה, גם בזה יש לך את הכוחות נפש, כוחות נפש לא להתעסק כל הזמן עם, עם הבוט שלך, עם להתקרבל בצרות שלך, להיפתח פה לעולם גדול יותר, עולם רחב יותר, כן, לישועה של כלל ישראל, שזה בעצם כבודו של הקדוש ברוך הוא, בתפילת הערבית, לסמוך גאולה לתפילה. אחר כך הוא אומר פה, השכיבנו השם שפתה תפתר, זה כאילו, יש פה איזושהי הפסקה שהיא לא הפסקה, כדי להגיד, אתה לא יכול רק להשליך את כל הדברים על, על כלל ישראל. אתה בעצמך גם צריך להיות מתוקן, ולעבוד, ולהשלים את עצמך, ומתוך כך תגיע גם ישועה לכלל. בסדר? שאלות עד כאן. אתה שואל, אם יש קדיש, אחרי השכיבנו, למה זה גם כן לסמוך גאולה לתפילה? כן, אז כנראה זה התשובה, היא אותה תשובה כנראה. כן, אבל דתקינו רבנן לאומו, כאילו חכמים תקנו לומר אותו, אז הוא לא איזה, אז זה כי גאולה עריך את הדמיה, כאילו. גאולה עריך את הדמיה, ככה כנראה צריך לומר. יכול להיות שיש עוד תשובה, אבל כנראה צריך לומר, כמו התשובה שכתובה פה בגמרא בעצם. כמו השכיבנו, כמו ששפתי תפתח. יפה. יפה. טוב, אז אולי נקרא רק את הגמרא של ההמשך, יש פה עכשיו פסקאות, פסקה מאוד חשובה על השריש וביתך, דברים מאוד חשובים. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, תראו, זה דברים מאוד מעשיים הדברים האלה. כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שמעתם, צריך להגיד תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, אתם אומרים? מתי? מתי אנחנו אומרים? מה זה תהילה לדוד? השורש בביתך, כן? תהילה לדוד זה התחלת הפרק באמת. אז בעצם, השורש בביתך, אתה אומרים שלוש פעמים ביום, בתפילת שחרית, מתי אומרים? פסוקי דה זמרה אנחנו אומרים, נכון? אחר כך, אחרי עד 18, נכון? אחרי הוא בא לציון, לפני באו לציון. ואיפה אומרים עוד? לפני מנחה. צריך להגיד שלוש פעמים. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. יש לנו הרבה, קל להום להגיע להיות לעולם הבא, אם אני רואה. כולה לספוך גאולה לתפילה, להגיד שלוש פעמים ביום שאשרי. קל. טוב, אבל כנראה זה לא רק לומר, כנראה זה לחיות כאילו את השורש בביתך הזה. למה? אבל למה זה כל כך משמעותי להגיד את זה? אז הגמרא אומרת, מה הייתה אמה שהוא בן העולם הבא? כן? אילמה משום דאיתיה באלפא ביתא, לימה אשרת מימי דרך, דאתיה בתמניה אפה. אלא משום דכתיב ופותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לימה הלל הגדול דכתיב בנותן לכם לכל בשר, אלא משום דאית בתרתי. אז מה הגמרא אומרת פה בעצם? למה הוא כל כך משמעותי וחשוב שאומרים איתו שלוש פעמים ביום? ואז אתה בן העולם הבא. זאת אומרת, אם זה מצד שהוא בא באלפאבית, ביתה, מה זה אלפאבית? הוא הולך לפי סדר א' ב', נכון? הרואים לך שם, איך זה הולכנו? זוכרים את הסדר? נסתכל רגע בזה. בסידור. הנה מנחה, הנה אשרי. אז ככה, תהילה לדוד, הנה, ארום ממך השם, אמוך אלוהי המלך, א', בכל יום אברכך, ועלה שמך לא עבד, ג', גדול השם מולן מאוד, דור לדור שבח מעשיך, הדר כבוד עודיך, בסדר? וזו זמנותיך יומרו, זכר רב תוכל יביאו, א', ב', זה הולך לפי א', ב'. אז אם בגלל שזה הולך לפי א', רואים שיש מעלה שזה, פרק תהילה זה הולך לפי א', ב', אם זה מצד זה, זה לא מספיק, למה? כי יש לך פרק יותר, אשרת מימי דרך. מה זה אשרת מימי דרך? קופיותת, קופיותת, אתיה בתמניה אפה, מה הכוונה? כל עוד שמה יש עליה שמונה פסוקים. כל עוד א' ב' זה שמונה פסוקים, זה קופיותת. אתם מבינים? כל עוד שמונה פסוקים בא זה, אז זה הרבה יותר מובחר. שמונה פסוקים של א' ב' תעשה לך, יותר טוב מאשר חשוב זה בדרך. תראו לכם, צריכים להגיד עכשיו קופיותת שלוש פעמים ביום. הייתם שורדים את זה? היה הרבה חוזרים לשאלה, אני חושב סתם. אלא, בגלל זה משהו שבטח יותר קצר. לא, לא, אז אמרו לך, אתה בתמניה אפה, אלא משום דכתיב בפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, או, שזה בעצם פסוק מיוחד, פותח את ידיך. אז אם ככה, עדיף כבר לומר, הלל הגדול, כן? כי למה? רש"י כותב שבח הכנת מזון לכל חי. אז גם הלל הגדול, דכתיב בנותן לחם לכל בשר, כאילו, זה אולי הלל הגדול. הפרק כאילו עולם חסוש. קודם כל, נותן לחם לכל בשר. אז תראו, יש פה שני סודות כאלה, של השיר שבתך המעלה שלו, א', שהוא לפי א', ב', וב', שיש בו הכנת מזון לכל חי. זה המעלות המיוחדות של השיר שבתך. מה המשמעות של שני המעלות האלה? למה דווקא הם הופכות את הפרק המיוחד הזה, להיות פרק כל כך מיוחד בעצם, פרק כל כך מיוחד. טוב, אז את זה, בעזרת השם, נסתכל כבר בפעם הבאה. בסדר? טוב, אז נעצור כאן. תודה רבה.